מדברים עם אסיה, פרק 38 או 39, תלוי איפה אנחנו נצליח לשחרר את זה, ואני נמצא עם ארז וואנג, באמת השם שלך, או שזה רק הפייסבוק?
כן, ארז ברויטמן, אבל כן, וואנג, כי אני לא רוצה ש... כי נראה לי שיש רק אחד כמו עם השם שלי בעולם, ואין סיבה ש... נשים את זה ב... לא שארז וואנג יש יותר מדי למיטב ידיעתי, אבל לפחות זה...
זה משהו של מיתוג.
אבל... לא, אבל אני אומרת שזה השם הסיני שלי, זה השם המשפחה הסיני שלי, וואנג, אז...
אוקיי.
אז עשיתי שילוב.
אז אנחנו נמצאים פה בחלל עבודה משותף בסדרות בן גוריון, הם פתחו לנו שולחן, מה שנתנו כאן כל המשרד ממש על הכיפה, גם הנוף, גם האווירה, באמת מעולה.
מזג האוויר.
כן, ממש על הכיפה פה. והיום אנחנו עושים פרק שלרוב אנחנו מדברים בכללי על הנושא, אנחנו היום רוצים להיכנס מאוד חזק לטיואן. אז תספר, תן לנו קצת רקע, איך הגעת לזה, איך התחלת, ונתקדם משם.
אוקיי, אז בדיוק דיברנו עכשיו על זה. למדתי לימודי מזרח אסיה באוניברסיטה העברית, סיימתי בשנת 2007, והצעד הבא מבחינתי, אחרי שלמדנו סינית בסיסית למדי בזמן הלימודים, אז היה לעבור למקום שבו אני אוכל באמת לדבר סינית בצורה שותפת. בניגוד לרוב האנשים הלכתי בלי מלגה בהתחלה, אז הגעתי לטיואן. הגעתי לטיואן כי זה בדרך כלל השאלה שמגיעה אחרי זה, למה דווקא טיואן?
רגע, זו שאלה יותר מעניינת. עכשיו היית סטודנט, סיימת, איך הגעת לטיואן על איזה טיקט?
הגעתי על טיקט של בן אדם שבא ללמוד בטיואן. שהולך למנדרין טריינינג סנטר בשדה בטייפי. אז זהו, למה דווקא טיואן? שזו שאלה שמגיעה הרבה דווקא מטיואנים, שהם כזה, רגע, איך באת אלינו ולא הלכת לסין? אבל אז היו לי חברים, היו לי חברים טובים, נומי ומשה, שלמדו איתי, שהגיעו לשם ישר אחרי הלימודים, אם הם קיבלו מלגה, נומי הייתה תלמידה טובה בניגוד למשה ואליי, אז הגיע לשם עם מלגה, והם היו שם במשך כמה חודשים, וכשאני התחלתי לבדוק לכיוון לעבור לאסיה כדי ללמוד סינית, אז אמרו, נראה לנו שיתאים לך הווייב של טייפי, בוא תנסה כמה חודשים, אז אמרתי, טוב, אני אנסה כמה חודשים. תכנון היה ללכת לאיזה חצי שנה, משהו כזה, אמרתי, אחרי חצי שנה, אני בטח שולט בסינית, כאילו אני יוצא משם. אבל זהו, בסופו של דבר זה נהיה 10 שנים.
טיפה לשם.
שזה טיפה יותר. לפחות אני יכול להגיד לגבי הסינית שזה בסדר, עכשיו זה לא. הרבה יותר טוב ממה שהיה אחרי 6 חודשים.
יש, כשאתה אומר לחבר'ה מטיואן, כשאתה אומר להם, למה בחרת טיואן, אתה מקבל איזה יותר רספקט, או... יש מין קטע כזה של כמו של ישראלים שאתה אומר, שהם שומעים על מישהו מבחוץ שאומר אני אוהב ספציפית את ישראל, אז יש מין חיבה ומין כזה כיף מאוד לשמוע את זה.
כן, בהחלט, אבל זה קצת גם הגיע מ... לא יודע, אולי נדון בזה גם אחרי זה. יש איזה קטע בהרבה מקומות, בכמה מקומות במזרח אסיה, בקוריאה לא אני חושב, אבל ביפן ובטח בטיואן, של יש איזה תחושת נחיתות לא מוסברת בעיניי, שלא אומרים, אבל למה אנחנו? במה זכינו, כאילו, שאתה בא אלינו, שאני לא מצליח להבין את הגישה הזאת, כי זה לא שהלכתי לאיזה, לג'ונגלים של פפואה ניו גיני, וזה, הלכתי למדינה מתקדמת באותה מידה, ומהרבה בחינות יותר מאשר ישראל, או כל מדינה מערבית לצורך העניין. יש להם כזה, אבל קטוננו, כאילו, זה מין גישה כזאת שלא לא כולם ולא זה, אבל זה משהו שנתקלים בו לא מעט, אז כן. אז מבחינה הזאת, ושהם שמחים, כן, שמחים שבאו, שאנשים באו אליהם ולא לסין. יכול להיות שזה בא מקטע לאומני, יכול להיות מקטע של גאווה מקומית, אבל כן, יש דבר כזה. זהו, אז הגעתי לשם, למדתי כמה חודשים, אז הגשתי בקשה למלגה, דרך נציגות טיואן בישראל. שזה אחת, לא יודע אם אני אעשה להם איזה קידום פה, אבל לפחות עד מספר שנים אחורה, זה אחת מהמלגות הפחות נחשקות משום מה. זאת אומרת, תמיד היה, לא יודע, 5 מלגות, 6 מלגות, ותמיד הם כזה מחפשים אנשים, כאילו יש יותר יצא מביקוש, שזה מאוד תמוה בעיניי. בכל מקרה, אז כן, קיבלתי מלגה, למדתי שם תואר שני במנהל עסקים, ואחרי שסיימתי, אז הלכתי, אז כן, התחלתי לעבוד שם בעצם.
במה? מה עושה, מה עושה, מה עושה בחור מערבי עם סינית, סבירה, בינונית, טובה, בעבודה הראשונה שלו בטיוואן?
אוקיי, okay, by and large, רוב האנשים העזרים שנמצאים בטיוואן, מה שהם עושים זה מלמדים אנגלית כמובן, אבל זה...
חשפת את הסוד, כל אנשי העסקים המערביים בסין, חשפת את הסוד של הביזנס שהם עושים.
זהו, אני מתאר לעצמי שגם בסין זה, לא מעט אנשים זה ככה. אני גם לימדתי, טוב, אני לא מניח שהרשויות החוק בטיוואן מאזינות פה, אבל גם בזמן שהייתי בלימודים, אז כאילו קצת ככה להשלים הכנסה, אז גם לימדתי ב...
בהתנדבות, בוא נגיד שזה היה בהתנדבות.
כן, כן. לא, זה היה גם בגלל שבטיוואן, אני מניח שגם בסין, אבל בטיוואן יש רק 5 מדינות שמותר רשמית ללמד, לקבל אישור ללימודי אנגלית.
אוקיי.
קנדה, ארצות הברית, אנגליה, דרום אפריקה ואוסטרליה, אם אני לא טועה, אולי יש עוד כמה. אז הייתי צריך כאילו לאמץ זהות, הייתי אריק from North Carolina, בגלל ש בחרתי North Carolina, בגלל שהנחתי, היה איזה תקופה ארוכה לפני זה שלא הייתי בארצות הברית, אז אם הייתי אומר להם ניו יורק, אז היה אנשים באים ואמרו לי, איפה אתה גר בניו יורק? אתה מכיר את זה? אתה מכיר את זה? אז בחרתי מקום שהנחתי שאף אחד לא יכיר.
בנורת קרוליין אתה יכול להגיד, אני גר בחווה ההיא, ותסתדר.
זהו. כן, זה שעתיים משרלוט כזה. אז זהו, זה היה... אז עבודה ראשונה, אבל מעבר ללימודי אנגלית, שזה הוראת אנגלית, שזה מה שרוב הגדול של זרים עושים, אז עבודות entry level, זה יהיה מרקטינג, סיילס, פיתוח עסקי בשווקים הבינלאומיים. בהתאם ל... או באנגלית, או בהתאם לשפות אחרות שאתה דובר, אז זה כרטיס כניסה יחסית קל לשוק העבודה בטיוואן. אז זה מה שהתחלתי לעשות. התחלתי לעבוד בחברת מערכות לניהול מצלמות אבטחה, לא ממש מצלמות אבטחה, אבל מערכות סופטוור וכאלה שמנהלים איתם את המערכות אבטחה. זהו, הייתי אחראי שם על שוק הדרום אירופאי, כי אני דובר את השפות, ספרדית, איטלקית, אז הייתי אחראי על השווקים האלה. אחרי זה החלפתי עבודה לחברת טלקום, ראוטרים, ממירים, דברים בסגנון. גם בפיתוח עסקי, ניהול פרויקטים וכן הלאה.
באיזה שלב אתה מרגיש, אוקיי, אני רוצה להישאר פה, כאן נראה לי הקריירה שאני רוצה להמשיך לבנות אותה?
בשלב ראשון זה היה, גם הייתי צריך לסיים לכתוב את התזה, גם זה היה בדיוק עבודה, התחלתי תוך כדי לחפש עבודה, ואז יצא משהו, אז אמרתי, טוב, נתחיל, מה אכפת לי לצבור את ניסיון עבודה, לחזור לארץ, או ללכת לאנשהו אחר עם ניסיון עבודה, עם ניסיון תעסוקתי. אבל באיזשהו שלב, אז מתרגלים לטיוואן, טיוואן זה סוג של מלכודת דבש כזו, שיש לה...
מאיזו בחינה?
כי מאוד נוח שם, זה הסיבה שאני שם כבר כל השנים האלה. מאוד נוח שם מצד אחד, האנשים מאוד נחמדים, גם מבחינת עלויות, גם מבחינת סביבה, גם מבחינת דברים כמו תחבורה, מזג האוויר, פחות או יותר, לא יודע, אולי טיפה יותר גרוע מבארץ, יותר חם ולח בקיץ, וטיפה יותר קר בחורף, אבל שוב, לא שלג ודברים בסגנון. זהו, ובאמת שאנשים זה אחד מהדברים העיקריים שמושכים אותך להישאר בטיוואן. הסביבה, קודם דיברנו על הרשויות הטיוואניות, אני מקווה שהרשויות הסיניות גם לא מאזינות, אבל מהרבה בחינות אני משווה את זה, לא יודע, מעשרות ביקורים שהיו לי בסין, מהרבה בחינות זה ממש עולם הפוך, זאת אומרת, 180 מעלות בין סינים לטיוואנים, הרגשה שלי כשאני...
שזה בעבודה עם הרשויות, או שזה גם באינטראקציה עם האנשים?
לא, עם האנשים ממש ברחוב, זאת אומרת, אם כשאתה יוצא בסין, לכל דבר, כל דבר שקשור ב-transactions, איזה סחר חליפין, או באיזה, מי לקחת מונית לקנות ירקות, לא יודע, ללכת לחפש טלפון, בסין אני תמיד מרגיש שאני צריך להיות הכי דרוך, ולראות מי מנסה לדפוק אותי, מי מנסה לרמות אותי במחיר, כי ככה זה, בטיוואן אני פשוט יכול, אני יודע, שלא ירמו אותי, זה באמת, אלה אם כן איזה משהו ממש יוצא דופן, אנשים מאוד ישרים, אדיבים, אף אחד לא ידחוף אותך בעלייה ובירידה למטרו, ואף אחד לא יזרוק, ירק לידך ברחוב או יזרוק זה ולידך זה, אז באמת, מהרבה בחינות זה הפכים, שזה תופעה מעניינת לכשעצמה, כי בסופו של דבר זה אנשים שבאים מרקע תרבותי די דומה. אז איך זה נהיה ככה, איך טיוואן נהייתה משהו שיותר קרוב לסינגפור, למשל, או לשוויץ, נגיד, מאשר לסין, אז זה בהחלט, זה תופעה מעניינת.
איך טיוואני מרגיש כשאומרים לו, אתה סיני, אתה לא סיני, איך סיני?
זה
לגבי טיוואני.
זה סיפור מאוד, שאפשר להיכנס אליו לדיונים ארוכים, אבל טוב, מבחינת סינים, הסיני לא מכיר, מבחינתו טיוואן זה פרובינציה.
כן.
זה מה שהסינים לומדים בבית ספר. זה לא, כל בן אדם שלא סיני, שלא לא דיבר עם זרים, לא יצא מסין, לא נחשף, והם לא נחשפים למדיה הבינלאומית או דברים כאלה. הם לא ידעו בכלל שטיוואן, מבחינתם זה איזה אי קטן בקצה של המדינה. וכמו שלהונג קונג או למקאו, יש מישהו שמנהיג, או מישהו
זה אזור אוטונומי.
כן, זה אמנם לא מוגדר כך, אבל כן, יש להם, הם אפילו יצא לראות בבחירות ב-2016, הייתי בסין קצת לפני, הבחירות הנשיאותיות של טיוואן ב-2016, שכן, המונח שהשתמשו בו, כן, יש בחירות, זאת אומרת, דיברו על זה בסין.
יודעים כי...
כן, אבל זה הלינג דאורן, זה המנהיג. זאת אומרת, הם לא יגידו שזה הזונג טונג, שזה נשיא, שזה בחירות לנשיאות, אלא מנהיג טיוואן, שזה מונח מעורפל דיו. אז זהו, זה מבחינת הסינים. ואין סינים באים, בגלל שעכשיו קצת בשנתיים האחרונות, מאז הבחירות של 2016, הגבילו קצת את השלטונות בסין, הגבילו קצת את מספר הוויזות לסינים שבאים לטיוואן, כסוג של עונש כלכלי לטיוואן על התוצאות של הבחירות, אז יש פחות סינים, אבל עדיין יש הרבה תיירים סינים באים, באים בשביל האוכל, באים בשביל השופינג, באים בשביל להצטלם ולהעלות תמונות במקומות התיירותיים המפורסמים. אז אין שום, מבחינתם זה כמו ללכת לא יודע, לשנדום, או ללכת לסיצ'ואן, או מה שזה לא יהיה. מבחינת הטיוואנים זה סיפור אחר לגמרי, כמובן. מבחינת הטיוואנים זה אנחנו והם.
אוקיי.
מהרבה בחינות בצדק, אין שום קשר בין טיוואן וסין כיום. יש קשר היסטורי, יש קשר של שפה, שפה גם, זאת אומרת, מנדרינית זה שפה רשמית, אבל גם בטיוואן מדברים טיוואנית, שזה מינאנוי, שזה שפה שמגיעה מפוג'יאן, אוקיי, מאזור פוג'יאן, שממנה הגיעו במאות שנים האחרונות, הגיעו רוב האוכלוסייה הטיוואנית כיום. ויש גם שפות אבוריג'יניות, הקה, אז כן, אז יש קשר תרבותי, יש קשר של שפה, אוכל וכן הלאה, אבל מהרבה בחינות אחרות, אז אין, זאת אומרת, בין 1949 עם ישראל בת 70, זאת אומרת, טיוואן, איך שאנחנו מכירים אותה, נוצרה, לא באופן רשמי כמובן, עדיין השם המדינה, גם השם הרשמי בטיוואן הוא Republic of China, כי זה הרפובליקנים שהפסידו לקומוניסטים במלחמת האזרחים. אז טיוואן, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, התחילה להיווצר באותו זמן שישראל נוצרה, זאת אומרת, כמעט בהפרש של שנה. אז כמו שאתה יכול להגיד, תרבות ישראלית שונה לגמרי מהתרבות של, לא יודע, פולין, מרוקו ועיראק, של האנשים שבאו לפה, או של תרבות הבריטית של המנדט, או לא יודע, טורקית של האימפריה העות'מאנית, אז זה באותה מידה טיוואנים יכולים להגיד שאנחנו טיוואנים, ואנחנו, והתרבות שלנו היא ייחודית לנו, ואין לכם כל כך אחר להתווכח איתנו, כמו שאנחנו מכירים גם מהאזור שלנו. אתה יכול להגיד אין עם פלסטיני, אבל אם יש כמה מיליוני אנשים שחושבים שהם פלסטינים, אז יהיה לך קצת קשה לשכנע אותם אחרת, אם לתת איזה. וזהו, זה מאוד סובייקטיבי, כעם, מהבחינה הזאת.
איך נראית באמת, פרופו טיוואן ישראל, איך נראית הפעילות הכלכלית והעבודה שלנו?
אז היו קשרים הרבה, זאת אומרת, כבר משנות שנות 60, 70 היה קשרים גם רשמיים וגם לא רשמיים עם טייוואן, כי בגדול, מאז אחרי מלחמת האזרחים, הקומוניסטים ניצחו, מאו צדונג על השלטון וכן הלאה, רוב מדינות המערב עד ניקסון, עד תחילת שנות ה-70, הכירו בטייוואן כסין.
כן.
אז זה היה מדיניות הסין האחת, הרוב המוחלט של מדינות המערב, כולל ישראל, אם אני זוכר נכון, הייתה שגרירות רשמית, אבל אני לא בטוח ב-100%. בכל מקרה היו קשרים כלכליים וקשרים צבאיים, נשק וכן הלאה. אבל זהו, ומ-1970, משנות ה-70 ואילך, אז גם באום, גם כל המדינות, ניתקו את הקשרים הדיפלומטיים הרשמיים עם טייוואן, ועברו לפתוח שגרירויות רשמיות בסין. אבל שוב, כל מדינות המערב, כולל בכלל ישראל, יש להם שגרירות דה פקטו בטייוואן. זאת אומרת, מי שבראש...
קוראים לזה שגרירות, או שזה נציגות או קונסוליה, או משהו כזה?
כן, נציגות, משרד תרבותי ומסחרי.
הבנתי.
אבל מי שעומד בראש המשרד זה בן אדם בדרגת שגריר בשירות הדיפלומטי, ולכל עניין ודבר זה מתפקד כשגרירות חוץ מהשם. וכנל כל שאר, כמעט כל מדינות העולם, חוץ מ-17 כרגע, כל פעם, 17 מדינות שיש להם שגרירות באופן רשמי בטיוואן. כל פעם יש פחות ופחות, כי הסינים חוטפים אותם.
מעניין. אז עכשיו רוב העבודה שאתה מתעסק בה היום זה לעזור לחברות מערביות להיכנס פנימה, או לעזור להוציא חברות מטייוואן החוצה?
זהו, אז כן, אז רק להמשיך, לסיים את הביוגרפיה. עבדתי בחברת טלקום, אחרי זה עבדתי בחברה ישראלית, במשך 3 שנים, בשם פרייטוס.
די.
כן?
באמת?
לא, רגע, יש לנו סקופ פיצוח.
אני התראיינתי אצלם.
אוקיי.
והם לא קיבלו אותי.
אוקיי.
אבל הם היו ממש מגניבים.
כן.
ואני מנסה להשיג את צבי לרעיון.
אוקיי. כן, אני אדבר...
צבי, אם אתה מקשיב.
אני אדבר עם האנשים הנכונים. אז כן, אז עבדתי בפרייטוס 3 שנים. הייתי... ניהלתי את רוב הפעילות באסיה, לקוחות, מחירות, מרקטינג, לא יודע, מה שיש לעשות, כנסים וכאלה. הייתי בן אדם היחיד באסיה, זה היה די להיות אחרי על רוב הדברים, על רוב הפעילויות שם. זהו, זה היה תחילת השנה הזו, ואחרי זה התחלתי לעבוד, וכרגע אני עובד כפרילנס בחברת אי-קומרס. עכשיו, אז זה לגבי השאלה שלך, חברת אי-קומרס ש... היא סיני-טיוואנית, יש מסתדרים בסיני, יש מסתדרים בטיוואן, ומה שהם מתמחים בו זה לעזור לחברות זרות, שרוצות להתחיל למכור בפלטפורמות האונליין, מחירות אונליין הגדולות בסין. לא יודע מי מהמאזינים מכיר את טימול, טימול גלובל, ג'י-די, קאולה וכן הלאה, אבל בסין, בניגוד לארצות הברית, יש כמה אמזונים, מה שהחברה או השירותים שאנחנו מספקים בעצם זה לחברות, שוב, לא לחברות, לא למישהו שמייצר סבונים באמבטיה שלו ורוצה להתחיל למכור אותם בסין, אלא לחברות באמת גדולות עם נכונות, מקורות מימון וזמן לתהליך ארוך טווח, או תהליך אסטרטגי של כניסה לשוק הסיני, אז איתם אנחנו עוזרים לחברות כאלה להתחיל לפתוח חנות דגל בטימול גלובל, או בטימול, לקדם את המוצרים שלהם, לעשות את כל ה... כל מה שקשור בניהול החנות, מרקטינג, שירות לקוחות, לוגיסטיקה, ביזנס אינטליג'נס וכן הלאה.
יש איזשהו יתרון שמגיע מלעבוד ולהתחיל עם טייוואן ואז לנסות להיכנס לסין, או שהלכה למעשה, אם אני אותי השוק הסיני, אני רוצה, עדיף לי פשוט לנסות להיכנס ישר לשם.
יש כמה יתרונות להתחיל מטיוואן, אבל במקרה הספציפי הזה של מה שאני עכשיו מדבר, אז החברה באמת עוסקת בשוק הסיני, בעיקר בשוק הסיני. זאת אומרת, מה שאני עושה זה בעיקר לגבי השוק הסיני. כי, שוב, גם, לא יודע, החברות שעובדות איתן, לא יודע, ניבה, קוסקו, מועד אנסי של האלכוהול וכן הלאה, זה חברות שרגילות אולי לשוק המערבי, והשוק הסיני, כמו שדיברתם הרבה פעמים, מאוד שונה, אין שום דרך בדרך כלל לחברות אירופאיות או אמריקאיות או ישראליות, לדעת איך להתנהג, ממרקטינג, איך לעשות את זה, איך לעשות את המרקטינג נכון בוויצ'אט, או למכור את ה... למצוא את הוואנג-הונג, את ה-KOL, זה את האלה שבאמת משפיעי דעת קהל בשוק הסיני. דברים כמו שירות לקוחות. שירות לקוחות במערב, זה אם יש לי בעיה, אני יוצר קשר איתך. אבל בסין, למשל, הרבה יותר נפוץ, לפני הקנייה, שמי שרוצה לקנות, ייצור קשר עם השירות לקוחות, כדי לראות אם החברה קיימת, אם המוצר אמיתי, אם זה... אז זה כל מיני דברים קטנים שלא באמת, שפחות נפוצים או לא פועלים באותה צורה במערב. אז זה השירות בעצם שהחברה מציעה. עכשיו לגבי טיואן באופן, לגבי עסקים, אז זה משהו שהרבה אנשים מפספסים בעיניי בארץ, גם בגלל קידום לא הכי נכון של הגופים הממשלתיים הטיואנים, גם בגלל חוסר מודעות. זאת אומרת, אני חושב שעדיין רוב האנשים בישראל, שאני אגיד להם שאני גר בטיואן, הרוב עדיין יגידו, הייתי שם במסיבת רווקים של לא יודע מה, או הייתי שם בירח דבש, כי הם חושבים שמדובר על תאילנד, שזו תגובה שמאוד, שוב, לא בן אדם שלמד מזרח אסיה מן הסתם, אבל אנשים לא כל כך מבדילים.
זה מתחיל בתאי, אני אומר את מה שאני מכיר.
כן, היה זהו, היה התוכנית של גידי ואהרון עם בטיואן, אולי זה יצר, אולי זה עזר קצת.
אז איך נראית העבודה, עשר שנים אתה נמצא בטיואן? איך נראית העבודה ואיזה טעויות אנשים עושים כשהם באים לעבוד עם טיואנים, ואיך נראית איך אתה מתקשר עם התרבות הזאת, איך זה לעבוד שם בפנים?
אז אולי נתחיל לא עם הטעויות, להמשיך את הנושא הקודם ולהגיד מה הטעות אולי העיקרית בעיניי, או לא הטעות, משהו שאנשים יכולים לעשות יותר טוב, וזה באמת לנצל את טיואן. טיואן כסטפינג סטון לכניסה לשוק הסיני. כי טיואן, מכל בחינה שהיא, היא יכולה, מדובר בשוק יותר, עם אנגלית יותר טובה, עם רקע יותר, רקע אקדמי יותר טוב, יותר אמין, הרבה יותר אמין, כמו שאמרתי קודם, מבחינת השוואה בין טיואן לסין. אז הרבה חברות שרוצות להתחיל להיכנס לשוק הסיני, יכולות באמת להתחיל להשתמש בטיואן כראש גשר, סטפינג סטון, יש לזה מושג, יש לזה מונח בעברית?
מקפיצה, קרש קפיצה.
כן, כקרש קפיצה לשוק הסיני, או להתבסס בטיואן ולמכור מטיואן, או להקים headquarters או משרד בטיואן, ואחרי זה להמשיך עם זה, או למכור מטיואן לסין, או אפילו לחפש טיואנים, ששוב, הרבה יותר קל לתקשר איתם מאשר עם סיני מהרבה בחינות. שוב, זה לא, אני מדבר בכלליות, זה לא, כל אדם יכול להיות אחרת. אני חושב שהרבה חברות, גם זרות וגם ישראליות, יכולות להשתמש בו. לצערי, באופן אישי, מהקריירה שלי, אין הרבה חברות זרות שמשתמשות בשירות את טיואן, שמתבססות בטיואן כ-regional headquarters. בדרך כלל זה הונג קונג, סינגפור, שנגחאי. או טוקיו, אם זה לשוק היפני, וזה משהו שדווקא יכול להיות מאוד, הרבה יותר נוח, מאשר להתחיל לעשות עסקים, ולפתוח חברות וכאלה, אז זה טעות אחת. דבר שני, זה יכול להיות עניינים תרבותיים, תרבותיים שדנו בהם, אני חושב שמבחינת עשיית עסקים, אין הרבה הבדל, בין טיואן ובין סין, מהבחינה של, יש יותר, שוב, אני שוב מדגיש את עניין האמינות ועניין יש יותר על פרטנרים שיותר קל לסמוך עליהם, הרבה פחות מקרים של, כן, דיברתם על זה, חדיקים אתר, ויש לו חברה שאומר שזו חברה של 300 איש, ואתה מגיע וזה כתובת שלא קיימת, או אתה מגיע ויש שם איזה, לא יודע, פמלי מארט, וזה לא באמת איזה משהו פיקטיבי. אז זה מקרים שבטיואן הרבה יותר קל לבדוק, מן הסתם, זה שטח הרבה יותר קטן, מדינה הרבה יותר קטנה, ודרכים הרבה יותר קלות לוודא את הדברים האלה. זהו, אז זה דבר אחד שמאוד נוח מבחינת טיואן. איבדתי את חוט המחשבה.
מה שאנחנו מנסים להבין פה זה איך נראית העבודה התרבותית, עסקית, מחוויות, אתה יודע, יומיומיות ומהעבודה שהייתה לך איתן. איך זה לעבוד איתם כשיש לך בוס? איך זה לעבוד איתם כשיש לך עובדים?
אז זהו, אז מהרבה בחינות, עד כמה שהתרשמתי, שוב, יצא לי לעבוד הרבה עם לקוחות, עם חברות בסין, גם ביפן, קצת בקוריאה, סינגפור, בכל האזור בשנים האחרונות. יש הרבה דברים שמאוד דומים. ביפן, בסין, ביפן, בסין וגם בטיואן. שזה מאוד, תהליכים מאוד ארוכים, אנשים שמאוד ייקחו את הזמן שלהם, זה יהיה פחות, תלוי באיזה תעשייה. אסייג את זה ואמור שתלוי באיזה תעשייה, לפחות בתעשיות הייטק, תעשיות הייטק, סטארט-אפים כאלה, זה יהיה הרבה יותר דומה למה שאנחנו רגילים בישראל ובמערב. זה לא יהיה, וואלה, הלכו לג'יודיין, הלכו להשתכר, ואז בשלוש בלילה נתחיל לדבר על עסקים אחרי הקריוקי פה. זה הרבה יותר, הרבה יותר פמיליארי מהמחינה הזאת. אני מסתייג שוב, אם אנחנו דברים על לואו-טק, על יצור, על כאלה, זה, יש לך חבר בשם איתי שעובד בתעשיות האלה, בטיוואן ובסין, זה ממש כמו שמספרים לך ללכת ולהוציא אותם משתות, אבל זה, שוב, תלוי מאוד בתעשייה. אז זה מאוד דומה מהמחינה הזאת לסין, זה, וליפן, תהליכים שלוקחים הרבה מאוד זמן, אנשים שצריכים לעבור.
שזה יושב בתרבות, זה יושב בבירוקרטיה, על מה זה יושב איך זה נראה משהו שלוקח זמן? תן לי דוגמה.
החברה הזאת שהתחלתי לעבוד בעכשיו, שאני עובד כפרילנס, התחלתי לעבוד כפול טיים, וזה משהו ש... ונזכרתי אחרי מעט זמן למה אמרתי לעצמי לפני 3 שנים שאני לא יכול לעבוד בחברות טיואניות, כי זה דברים שמאוד לא יעילים. יש המון המון חוסר יעילות. דוגמה, עבדתי שם, יום השני עבדתי, רציתי לחבר עוד מוניטור ללפטופ. חברה, משרד של 50 איש, או 60 איש. המשרד עם, המחסן עם, עם, עם המסכים נמצא 5 מטרים ממני, אבל צריך להדפיס הארד קופי של הבקשה, להעביר את זה למחלקת מחשבים שיושבת 2 מטר ממך, להחזיר אותה אליך, לחתום, להעביר את זה למנכ״ל שיאשר את זה, כי המנכ״ל הוא המנהל הישיר שלי, והמנכ״ל, כמו הרבה מנכ״לים בטיוואן, מייקרו-מנג'ס הכל, כאילו הכל, באמת, הכל עובר דרכו, למרות שהחברה עושה 10 דברים שונים, באמת, לא רק מה שהזכרתי, אלא גם כמה סוגי פעילויות שונים. ואז להחזיר, ואז שהוא יחתום. בקיצור, 40, לוקח יומיים כדי להביא מסך שנמצא 5 מטרים ממני, שזה... מצד אחד אני מסכים שגם בחברות ישראליות או אמריקאיות, בטח גדולות, יש את ה-SOPs, שהכל צריך לעבור ככה, 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 אבל זה בהרבה רמות, זה ברמות גם של חברות הרבה יותר קטנות, וברמות של הרבה... ניירת מיותרת, והחתימות זה מה שחשוב. בחברה הטיימנית הקודמת שעבדתי, יש מין עניין כזה.
זה משהו שחוצה תעשיות ובתי עסקים של מייקרו-מנג'ים?
כן, כן. בוסים טיוואנים. בדיוק היה איזה דיון, איזה דיון שראיתי.
כי מה הגיון שיושב מאחורי זה? כי בישראל, מישהו שעושה לך מייקרו-מנג'ינג, אתה ישר נותן לו איזה קטנה במילים, ואתה אומר, תרחק ממה שאני עושה. וזה לא מרשים אף אחד אם אתה בוס שעושה מייקרו-מנג'ינג.
אז זה שני הצדדים, זה שני הצדדים. מצד אחד זה העניין, אפילו אפשר לקחת את זה לעניין של קונפוציאני, של מי עומד איפה. אז זאת אומרת שהבוס נמצא בעמדה חברתית מעליך, אז אתה לא תחלוק עליו, ואתה לא תתעמת איתו כמובן, ואתה לא תשים אותו בשום מצב שבו ישתמע, כאילו אתה מבין יותר ממנו. דבר שני זה החינוך בטיוואן, שהוא גם כמו דומה ליפן, דומה לסין, למרות שמנסים לשנות את זה, של שינון, של מה שחשוב זה מגיל 6 אתה מתחיל להתכונן לבחינות שיביא אותך לתיכון טוב, כדי שתוכל להגיע לאוניברסיטה הטובה.
קבל עבודה טובה.
כן, אז זה מאוד יוזמה אישית ולקיחת אחריות והגדלת ראש, זה דברים שלא קיימים. אז מצד אחד יש לך בוס שחושב שהוא יודע יותר טוב מכולם, כי הוא רגיל לזה, וכי אף אחד לא יחלוק עליו בשום עניין. זאת אומרת שיש לך אנשים שמבחינתם מה שחשוב זה לבוא, להחתים את הכרטיס ולעשות את העבודה, או להראות לאנשים שאתה עובד. כל התרבות הזאת שגם מוכרת של אני לא אלך, גם אם אין לי מה לעשות, אני לא חכה עד שראש המחלקה, אני לא אלך הביתה ב6:30 או ב7, מתי שזה לא יהיה, עד שאני לא אראה את ראש המחלקה שלי עוזב, כדי להראות כאילו אני עסוק.
look busy כזה.
כן, ומצד שני זה גם עובד, וזה הקטעים של החוסר יעילות שאותי אישית משגרים, וזה לא רק אני, כן, אני יודע שגם מאקספץ אחרים שאני מכיר בטיוואן, התהליך כזה, אתה שולח למישהו אימייל למישהו במחלקה אחרת שצריך לעשות משהו, אז האימייל מגיע, הם רואים את האימייל, והוא נח שם באינבוקס. הדבר, השלב הראשון זה לתת לו ככה להבשיל יום-יומיים באינבוקס.
זה לא פוקאצ'ה, כאילו, זה לא מתקרה.
זה כמו איזה סטינקי טופו שצריך כמה ימים להבשיל. ואז לגשת אליו ולענות. עכשיו, זה לא בגלל שיש איזשהו עומס, אלא זה גם במסגרת כן, הייתי יסוק, היה לי זה. והצד השני של תרבות האימיילים הקלוקלת, זה CC וה-BCC, שכל דבר צריך, אני כאילו עכשיו מקבל אימיילים של החברה, של מישהו שלא קשור אליי בכלל, כל פעם שמישהו בערך חצי מהחברה, כל פעם שלוקחים יום חופש, אני מקבל אימיילים על זה. בלי שום סיבה לראות ליין, כן? אין שום סיבה שמישהו ממחלקת ראיית חשבון יצא לחופש, אני מקבל. אבל הכל צריך להיות בכמה שמוסיפים יותר CC לאימייל, אז זה מראה שיותר אנשים רואים שאתה עושה משהו.
אוקיי. ואז כמו השטג באינסטגרם.
כן, סוג של, רק שמהשטג אתה יכול להתעלם, בזמן שאימיילים זה פשוט סותם את כל ה... סותם את כל האינבוקס שלך, ואז זה רעש לבן שגורם לזה שאתה לא יכול, שאתה לא מגיע באמת לדברים על זה. אז אני כבר יודע שבטיוואן, ואולי זה משהו, לא יודע, לא יודע עד כמה אנשים שעושים עסקים עם טיוואנים מאזינים לזה, אבל אם אתה שלח אימייל לטיוואני, אז אני כבר יודע שאני בליין או בוויצ'ט או מה שזה לא יהיה, לשלוח להם הודעה כמה שעות אחרי או למחרת בבוקר, ראית את האימייל שקיבלתי, ששלחתי לך? זאת אומרת, אתה לא סתם אחד מה-50 CCs שנמצאים באימייל שלך, אני אשכרה...
אל תתעלם, זה חשוב.
כן, אני אשכרה צריך שתענה לי לעניין.
אז בוא נעשה הפוך, בוא נעשה סתם שיהיה אימיילים אוטומטיים שפשוט רצים, ונעבוד underground ונעבוד רק עם האפליקציות.
זה באמת הצעד הבא, אבל הבעיה של זה כמובן, זה שוב חוזר למה שהתחלנו איתו, שאז לא רואים. זאת אומרת, אז הנראות של אני עסוק ואני עושה משהו, ואני תורם, למרות אני עושה פה מרחאות באוויר, כי באמת, וזה גם קשור, זה גם קשור לשיטת התגמול, ל-KPIs שלא באמת קיימים ברוב חברות, שוב, שאני מכיר, בטח בחברות בתעשיות יותר מסורתיות, אלא אם כן זה סיילס שבאמת אפשר לבוא, יש לך סיילס גולס, הגעת לקווטה, לא הגעת לקווטה, בתפקידים אחרים זה אין ממש תרבות של KPIs, והגעת לזה תקבל בונוס, לא הגעת לזה לא תקבל בונוס, יש, זה די קבוע, יש לך את המשכורות הגבוהות, 14 משכורות בדרך כלל זה הסטנדרט, אתה מקבל עוד משכורת בראש השנה הסיני, עוד חצי משכורת ב-Mid Autumn Festival, ועוד משכורת ב-Dragon Boat Festival.
אוקיי. תשמע, אתה מספר לי פה חוסר יעילות ברמת, לא יודע מה, קיבוצים בשנות ה-50.
כן, מהרבה בחינות, זה באמת ככה.
ומצד שני, יש מוניטין מאוד גדול של מיטל, של טיוואן, של, אתה יודע, חברות טכנולוגיות מאוד מאוד חזקות, של שירות, של מפעלים וטכנולוגיה מתקדמת. איך זה יושב אחד עם השני, או שזה בזכות ולא למרות?
בעיניי, יש, זה די מדהים, שזה באמת עובד ככה, ושבאמת המדינה... היא לא צומחת במספרים של סין, והמצב הכלכלי לא... יש תמיד תלונות כמובן, אבל בגדול המצב הכלכלי של טיוואן לא רע. המדינה כן צומחת, רמת החיים כן עולה, המשכורות כמו בכל העולם עולות, אבל לא באותה רמה. יש כמה דברים, מעניינים כמו כוח עבודה זול, זאת אומרת יש הרבה כוח עבודה זול בטיוואן, בין אם זה המקומיים שמשכורת מינימום, זו משכורת מינימום. אני מדבר איתך על בן אדם בן 30 עם תואר ראשון, אם הוא מרוויח $1,000 לחודש,
כן.
זה סבבה.
וואלה.
זה סבבה. עכשיו, העלויות בטיוואן יותר נמוכות מאשר בישראל, נכון, אבל זה לא...
לא פרופורציונלי.
זה לא פרופורציונלי בכלל לעלויות המחיה בטיוואן. ושוב, אם לחזור לזה, יש הרבה עם חברות ישראליות, זה אחד מהדברים ש... שניסיתי לדחוף גם בפרייטוס, קצת פחות הצליח, אבל להעסיק אנשים מתכנתים, אנשים עם רקע טכני, דברים כאלה. בטיוואן אפשר למצוא אולי פחות מאיזה פרובינציה נידחת בסין, אבל במחירים שמאוד תחרותיים, או פחות יותר יקר ממתכנתים בהודו ובנגלדש, אבל ביחס לאיכות העבודה.
הטרייד-אוף אתה מקבל על מתכנת טיוואני ספציפי, יש בזה ערך טוב, כאילו, אני לא קונה מתכנת שהוא על הפנים, אבל הוא גם לא זול, אבל גם לא...
יש כוח עבודה איכותי, אולי קצת האנגלית יכול להיות בעיות, אבל בחץ זה אופציה ששווה לבדוק, לכל הפחות. וזה משהו שלא נראה לי בכלל נמצא על הרדאר של חברות ישראליות.
שעושות אאוטסורסינג של חלק מהשאלה.
כן, זהו. אז עניין אחד זה כוח עבודה זול שעוזר באמת לחברות הגדולות, עניין או... עובדים זרים שבאים לעבוד בכל העבודות צווארון כחול. וכן יש, שוב, אז אולי ייקח להם יותר זמן ממה שצריך לעשות, אבל הדברים כן יעשו. אז
יצא לך למכור דברים במוצרים שירותיים לטיואן?
כן, עם פרייטוס, זאת אומרת שמחרתי גם
איך זה נראה התהליך של גישה, איך נראה יצירת קשר?
גם, תמיד עדיף למצוא את הקשרים, את הגואנשי או מישהו שיציג אותך, כמובן.
איך עושים דבר כזה?
או שאתה באמת מכיר לינקדאין, חברים, אנשים שלמדו באוניברסיטה, חברים, אנשים שלא יודע, אני גר בטיואן, אתה צריך להכיר מישהו שם, אז אולי אתה מכיר מישהו שעובד, לא יודע, מישהו שאלה אותי קודם, אני מכיר מישהו שעובד בטייפי טיימס, אני מופסק למה אצלך את זה, אבל סתם, בדיוק לפני אישה, איזה ידע שלי שאלה אותי. דבר שני, זה להשתמש בנציגויות ישראל, למשל, זה משהו שכן יכול להיות שימושי. נציגויות ישראל בטיואן, נציגויות טיואן בישראל, טייטרה, מישהו שעבדתי איתם גם בפרייטוס, זה מכון היצוא הטיואני בעצם,
okay.
שגם אפשר ליצור איתם קשר והם יכולים להביא אותך לאנשים הנכונים. זהו, רגיל, אירועים וכאלה. אני אישית ספציפית יצא לי דווקא באירועים, החשבון הראשון שסגרתי בטיואן עם פרייטוס היה דווקא דרך באמת אירועים של של תעשיית השילוח, שהכרתי את החברה, התחלתי לדבר עם אנשים ו
אחרי שיצרתי קשר עם הבן אדם, עכשיו אני מעוניין לבוא ולמכור לו משהו. עכשיו, מן הסתם, אתה מגיע כממערבי, אתה לא יכול להסתיר את זה.
כן.
זה השלבים הבאים זה לנסות להשיג אותו לארוחת ערב, או לדבר איתו במונחים של שורה התחתונה. שורה התחתונה זה משתלם לך, או הנה, אני חייב לבנות איתך קשר אישי יותר טוב, כדי שבכלל תסכים להקשיב למה שיש לך, למה שיש לי להגיד.
גם, זה תלוי בתעשייה, וגם כל הכללים לעשות ככה, ככה וככה בסין, או ביפן, או בקוריאה, איפה שזה לא יהיה, זה דברים שבעיניי, לפחות מניסיוני, אז מאוד תלויים בתעשייה, ומאוד תלויים גם אם זה בן אדם בן 50 או 60, או בן אדם בן 25, שאתה מדבר איתו מן הסתם, ומה שהם יותר רגילים אליו. שוב, בתעשיות, לקחת כן, הם רואים את ההבדל של תועלת, ושל אפשר לדבר איתם במונחים של מה יצא לכם מזה. מבחינתי בשוק הטיואני, הייתי שם רוב הזמן שעבדתי, אז ככה שבאמת זה, הייתי יכול ללכת אונסייט ולפגוש את האנשים. יש לזה בהחלט יתרון, בהחלט זה נשם אותך בעמדה אחרת לגמרי מאשר מישהו שלא נמצא שם, מישהו שדובר את השפה, מישהו שזמין שם, זה משהו שכן חשוב להם, שיהיה לך מישהו, שזה לא איזה מישהו שנמצא בישראל, ולך תחפש אותו בשעות העבודה או בימי העבודה הרלוונטיים.
אני רוצה שתהיה איתי קרוב אליי זמין פנוי.
לכל הפחות זמין, ולדעת שיש לי מישהו לפנות אליו אם צריך משהו, אז זה משהו שבהחלט חשוב שם. וכן, ליצור קשרים אישיים זה באמת, זה משהו שמוסיף. ואני אומר את זה כי זה לא כל כך מובן מאליו, כי וואלה, עבור ישראלי, אם בא לפה מישהו וצריך, כאילו, אם אתה יודע שאתה צריך את השירות שלו וחתמת איתו על איזה עסקה, אז אין לך באמת צריך ללכת לאכול איתו ארוחת ערב. זאת אומרת, אתה לא באמת, זה יכול לעזור, אלא צריך ארוך, זה, אבל
אתה יודע מה קצת מוזר לי? שעכשיו עשינו את הפרקים האלה הרבה, ואנחנו מדברים המון על קשרים אישיים.
כן.
עכשיו, כישראלי, אז אתה צודק, מגיע מישהו, מעניין אותי, אני יושב איתו, ואם היה לי מעניין לדבר איתו בפעם הבאה, אז יש מצב, אני אזמין אותו, אני אשלח לו הודעה, אתה יודע, שומע, אני בתל אביב, כאילו, מה אתה אומר, ואז רק מהעובדה שהרמתי את הטלפון, מה העניינים, מה קורה, ואז יכול להיות שגם לא נשב, אבל התדכנו.
כן.
מה זה אומר קשר אישי?
קשר אישי זה קשר קורה.
אני קונה לו ריבה לחג, כאילו, איך זה
זה בטח, כל המחוות הסמליות זה בהחלט משהו שיכול לעזור. לשני הכיוונים, גם לבוא ולהגיד, תמליצי על משהו טיואני, או כאילו לעורר את הזה, אוקיי, אני רוצה לקחת משהו לאשתי, או לא יודע מה, לחברה, באמת לגרום להם ליצור את הייחודיות, ולהגיד שמבחינתם, זאת אומרת, אתה מטיואן, ויש לך את הייחודיות שלך, בטח בהשוואה לסין, זה משהו שבהחלט יכול לעזור. וגם הצד השני, להביא להם, כן, מתנות, מה שזה לא יהיה, ים המלח, או חמסות מישראל, או כן הלאה. קשר אישי זה באמת, שוב, ליצור אצלם את הביטחון, כי זה, יש הרבה בחינות, מהרבה בחינות, הם לא רגילים לעשות, רוב האנשים לא רגילים להתעסק עם חברות זרות.
אוקיי.
ולא רגילים להתעסק עם זרים באופן כללי. זאת אומרת, אנחנו, לא שבישראל יש כזה תרבות, יש כל כך הרבה זרים שגרים פה, שאנחנו בקשר יומיומי איתם, אבל בטיואן, אבל ישראלים יוצאים, מטיילים, עובדים בחול, לומדים בחול, הרבה יותר, לעתים הרבה יותר דחופות. אז באמת ליצור את הקטע של את הבניית אמון הזאת שנעשית גם על ידי ללכת ולשתת קפה, או ללכת ולדבר על, קצת לתת לו איזה רקע של מי אתה, בטח אם זה, לא יודע, בשלבים יותר מוכנים להזמין אותם, לראות את המדינה וכן הלאה. אבל שוב, בעיניי הרבה פחות מאשר ביפן, או מאשר בסין. מבחינה זאת הם יותר מערביים ויותר מוכנים, יותר דומים לישראלים מהבחינה הזאת.
אוקיי. יש דברים שאתה היום, אתה היום חגורה שחורה בטיוואן. יש דברים שאתה יודע להסתכל עליהם בעבר ולהגיד, פה עשיתי טעות, פה זה היה משהו שסתם חבל, זה הבזבוז, או פה זה הפשלה?
הרבה מצבים שבהם אתה חושב שאתה בא ואתה אומר לאנשים מה טוב להם, שזה עניין אמרתי, שאתה בא, אחת מחברות השילוח שהתחלנו לעבוד איתם בפרייטוס, הם היו צריכים את השירות שלהם. הם בהחלט היו צריכים, ואז אני באתי והייתי בקשר עם האנשים שניהלו את הפרויקט, כדי לעשות את כל להעביר אותם מהעידן של לעבוד עם נייר ועם טבלות אקסל, להעביר את הכל אונליין.
פרייטוס ממש מרוויחים פרסומת פה, אני לא יודע אם הם מבינים את גודל הפרגון שנתנו להם.
כן, אני אזכיר להם, אני אגיד להם שישלחו לי איזה מחזיק מפתחות. אז היינו איתם בקשר והתחלנו להריץ את הפרויקט. אובייקטיבית, כל בן אדם מהצד היה בא ואומר, אתם צריכים את זה, אבל מה שלא הבנו זה הפושבק מהאנשים שמרגישים מאוימים על ידי זה. אז האנשים שבאמת עובדים שם 20 שנה, 30 שנה, ורגיעים לעשות את הדברים, באמת עם נייר, עם נייר מודפס שמחפשים בו את התעריפים של הקונטיינרים, או עם טבלאות אקסל, או עם שיחות טלפון לחברות ספנות, אז בגלל שהם לא רגילים, ובגלל שדברים שהם קורים כל כך בקצב איתי, ועם אישורים של ההוא וההוא וההוא, ודיונים שלוקחים חודשים, אז כל השינוי הזה לקח להם ממש יהיה מלא, וזה גרם לפושבק שבאמת הפסיק את גרם להפסקת הפרויקט. אז שוב, זה משהו שצריך, אני לא יודע אם יש פתרון קסם, אתה לא באמת יכול ללכת ולהוציא את כל החברה של הלקוחות ליום כיף כדי להגיד להם, אלן חבר'ה, אנחנו פה כולנו באותו צד, אבל זה משהו שבהחלט צריך לקחת בחשבון, בגלל שוואלה, זה, למרות כל מה ש, למרות שאמרתי על העניינים של המיקום ועובד זוטר לא יחלוק על מנהלים, אז כן יכול להיות פושבק מאנשים שחוששים או שיש להם מספיק כוח בחברה כדי לבלום פיתוחים טכנולוגיים, או מוצרים שמרגישים שלא יבואו להם בטוב בפוליטיקה הפנימית וכן הלאה. זה הרבה דברים שאני מכיר יותר, דווקא יותר מאשר כמישהו שמוכר להם, מאשר כמישהו שעובד שם, כי זר שעובד שם, לפחות בכל החברות שאני עבדתי, אם הייתי היחיד או אחד משניים.
זה עדיין המצב ככה? כי בסין יכול, טוב, זה תלוי איפה, תלוי בתעשייה, תלוי זה, אבל לפחות בתקופה שאני הייתי שם ואנשים שאני מדבר איתם, יראה ובוא נגיד הרספקט שיש לזרים הוא כבר לא כל כך מובן מאליו כמו ש, בטוח לא כמו שהיה. איך הסיפור קורה בתוך טיוואן?
לא קופצים עליך ברחוב ומצטלמים איתך כי אתה זר, זה גם לא קורה כבר, אלא אם כן, אפילו בכפרים בסין לא נראה שזה כבר קורה. אבל כן יש לך מעמד טיפה אחר. זאת אומרת, כי אולי, שאולי יכול להיות שלכולם יש אותו. זאת אומרת, אולי יכול להיות שבאמת מי שיבוא ויגיד למנכ״ל, נראה לי שהיינו יכולים לעשות משהו אחר, וזה באמת, והוא יהיה סבבה עם זה.
Okay.
אבל הם פשוט לא מעיזים. ואני כן מעיז לעשות את זה. אז זה משהו שכן נותן לי איזשהו מעמד אחר. אבל שוב, אני לא,
שזה מעמד אחר שאתה מסתכל על זה ואתה אומר, זה כאילו אחר, אבל שווה.
כן.
שזה אופקי, או שזה אבל מין כזה אלכסון כן למעלה, אתה מסוגל לעשות דברים שאנחנו לא יכולים, ויש לזה איזשהו
הם יוצאים מנקודת הנחה, לפחות כלפי חוץ, של כן, אתם עושים דברים אחרת, ואתה אני מבין שאתה עושה את זה בגלל שאתה רגיל לעשות את זה אחרת. עכשיו, מן הסתם, אם זה יגיע באמת לקונפליקט, אז הם לא יהיו כאלה נחמדים. אבל מבחינת זה, שאני בא ואני אומר להם, טוב, חבר'ה, אני צריך שתענו לי על הדבר הזה עכשיו, ולא עוד יומיים אחרי שתעשו את כל
השפוקה שהתקררה.
כן, אז מהבחינה הזאת הם כן יעשו את זה. אבל זהו, יש הרבה דברים שבאמת צריכים להיכנס לראש שלהם ולהבין את הראש הקטן, באמת, את המנטליות של ראש קטן, שהרבה דברים בעייתיים יש בישראל, אבל דווקא העניין של יכולת להגדיל ראש ויכולת לעשות משהו מתוך ראייה לא רק של יש לי, אני התפקיד שלי הוא א' וב', אלא גם כאילו ראייה ארגונית או ראייה קצת יותר רחבה, mm-hmm. אז זה משהו שבאמת הרבה יותר נפוץ בישראל, בטח מאשר בטיוואן. אז זהו, אז זה חלק מהדברים שאני יכול זה. עכשיו אני פותח, התחלתי עכשיו, פתחתי חברה בטיוואן, אני שוקל להתחיל לייצא דברים לארץ או לשווקים אחרים, אז זה גם הדברים שצריך, פשוט צריך לבוא עם הרבה סבלנות לענייני בירוקרטיה. בירוקרטיה בכל מקום זה בעייתי.
שם הבירוקרטיה חזקה?
זה בעייתי, אבל שם זה באמת דברים של להבין שבאמת אף אחד לא יבוא וישנה קצת את ה, או יקופף קצת את החוקים והכללים, בגלל שזה באמת ככה לימדו אותם, וככה זה יקרה. זהו, זה הדברים שהם בעניינים יותר של פתיחת עסקים.
כשאתה מסתכל על הדברים האלה עכשיו, אתה חושב, טוב שעשיתי תואר ואז הגעתי, או ואני שואל את זה הרבה, כי זה א', שאלה שאני שואל את עצמי, ואני סיימתי את הלימודים שלי לא מזמן, ועכשיו אני מתחיל מתהליך רטרוספקט כזה, כן זה היה צעד חכם, של זמן וכסף ומשאבים וכאב ראש וכל זה. אז אני שואל את זה המון. קודם כל, למצוא הזדמנות, ואז ללמוד על טיוואן וסין, וסינית לצורך העניין, או ללמוד על טיוואן וסינית, ואז לחפש את ההזדמנות.
מבחינתי, אני חושב ש זה כן תרם לי, כל הקטע של ללמוד סינית בטיוואן, וללמוד תואר שני במנהל עסקים בסינית בטיוואן, זה דברים שכן עזרו מן הסתם. מבחינת הזדמנויות, אני חושב שזה מאוד, מאוד אינדיבידואלי. אם אתה רוצה לעשות את העסקים שלך, אם אתה מרגיש, אם אתה איש עסקים שטוב בלעשות, שמרגיש בטוח בלכת ולעשות, לפתוח את העסק שלך, אז כן, אולי זה שווה לנסות. עניין של נטילת סיכונים, זאת אומרת, אתה לא יכול, אם אתה רוצה לבוא ולפתוח חברה בסין או בטיוואן, זה מן הסתם כרוך בהרבה מאוד סיכונים והשקעות שיכולות להיות בעייתיות. צריך למצוא איזשהו איזון. הבעיה שאין איזון, זאת אומרת, זה או שהלכת ולמדת שם, שלמדת שם שנתיים, שקעת שנתיים אחרים שלך בלמוד תואר שני או בלמוד השפה, או אתה לא יכול לבוא לחודשיים. אבל בעיניי, בעיקר אם אתה תלמיד מזרח אסיה, אז שווה ללכת. ומהבחינה הזאת, שוב, אני שוב אמליץ על טיוואן יותר מסין בעיניי, כי זה מקום שהרבה יותר נוח לנחות בו, להתרגל אליו ולחיות בו כשער כניסה לעולם הסיני, מאשר סין. אז זה,
אבל אני רוצה, אני בכוונה רוצה להקשות על זה, כי זה גם שאלה שאני שואל את עצמי הרבה. בן אדם שמגיע ומעניין אותו קנדה, מעניין אותו ארצות הברית, או מעניין אותו ברזיל, אז אנחנו, זה נשמע לנו קצת מגוחך שיבוא ויגיע למעסיק, יבוא ויגיד, הסיבה שאני טס עכשיו לברזיל או לקנדה, זה סיימתי תואר בלימודים אמריקו-לטינים, או סיימתי לימודי קנדה, ועכשיו אני טס כדי למצוא את הקריירה. אם מעניין אותך קנדה, טוס. תעשה יותר, תעשה פחות, תתחיל במחנה קיץ, או תתחיל בשגרירות, whatever. אבל לך, קח את עצמך ותטוס לשם, או לפחות תנסה לעבוד איתם בשווקים.
כן, אבל יש פה עניין של שפה, וקצת ועניין של תרבות, שהוא זה משהו שפחות קריטי. בטח בטיוואן, אולי ביפן או בקוריאה זה יכול להיות יותר.
אוקיי.
אז שוב, יש לזה את היתרונות של זה. יש לי את היתרונות של היתרונות.
אני לא בא לצלוב אותך.
לא, אני מבין אותך. פשוט זה גם, שוב, זה לא עניין שיש לו תשובה. זה לא, אין לי את התשובה, ולאף אחד אין את התשובה. זה יכול להיות מאוד אינדיבידואלי. רק צריך לעשות את למפות את היתרונות והחסרונות. שהיתרונות זה גם מבחינה תרבותית ושפה, לדעת, למדת משהו, אז עכשיו יש לך איזשהו בסיס. מצד שני, מעניין חוקי, מה שאמרתי בהתחלה, אתה לא יכול לבוא בלי תואר ראשון, בלי שום רקע אקדמי, ולהוציא שיעור עבודה. אז זה לא בהכרח חייב להיות לימודי מזרח אסיה, אבל לפחות קחו בחשבון שזה צריך להיות איזשהו תואר. אז זהו, ומצד שני, באמת, זה החיים שלך, זה אחרי שהיית, לא יודע, 3 שנים בצבא, ועוד 3 שנים באוניברסיטה, אז אם אתה באמת רוצה להתחיל להקדיש עוד כמה שנים עד שאתה באמת מתחיל את החיים ואת הקריירה. אז זהו, זה עניין מאוד, שאין לו תשובה. זאת אומרת, אין לו תשובה, כי זה מאוד משתנה גם בהקשר לתעשייה שאתה רוצה לעבוד בה, גם בהקשר לרקע שלך, גם בהקשר אם אתה בא עם להשקיע ולפתוח את העסק שלך, או אם אתה רוצה למצוא עבודה כשכיר בחברה מסוימת. וכל אחד צריך לעשות בעיניי בעצמו את השיקולים שלו. ולהחליט על פי זה. מה שחשוב, כמו בכל, כמו כמעט בכל תחום בחיים, זה לדעת, לקבל את התמונה מלאה עד כמה שאפשר, ועל פי זה לעשות את ההחלטה. לא על סמך, לא יודע, מה שמנסים למכור לך באוניברסיטה, או מה שאתה חושב שאתה, מה שאתה חושב שאתה יודע על סמך, לא יודע, איזה ספר שקראת, או איזה הרצאה, איזה TED Talk שראית.
אוקיי. מעולה, אחלה תשובה. עוד משהו אחרון להגיד לאנשים שמקשיבים שחשוב שידעו על טיואן, או שאתה חושב, משהו שאתה חושב שאנשים פספסים בקטע אקוטי?
באופן כללי, בלי קשר לעסקים, שזה אחלה מקום, מקום ששווה לבקר בו. הרבה אנשים, לא הרבה אנשים, למרות שקצת יותר ויותר מגיעים בשנים האחרונות, אבל בהחלט מקום מאוד, מאוד נוח לטייל בו. אחלה אוכל, אחלה אנשים, הרבה דברים לראות. אז זה דבר אחד. ודבר שני זה, שוב, להשתמש בזה. לטיואן יש את המגבלות שלה. אני בשלב בחיים, אישית, בשלב בחיים שבו אני נתקל במגבלות האלה, שהזכרתי אותם קודם, של כאנטרי, למצוא entry levels ולמצוא דברים טיפה מעבר לזה, זה יחסית קל בטיואן. אבל בגלל הכמות היחסית קטנה של חברות בינלאומיות שנמצאות בטיואן והתרבות הארגונית בחברות טיואניות, אז יותר קשה למצוא דברים שהם mid level והלאה. אז יש דברים שהרבה יותר גם למצוא בסינגפור, הונג קונג ושנחאי למשל. אבל בהחלט להתחלה או כבסיס לסין או כבסיס להתחלת קריירה, להתחלת עסקים במזרח אסיה וכן הלאה, זה בהחלט מקום ששווה לבדוק לכל הפחות.
הבנתי. מעולה. ארז, המון 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 תודה.
תודה רבה.
מה צריך ליצור אותך קשר?
חברות שמחפשות קשרים במזרח אסיה, סין, הונג קונג, טיואן, יפן, מימים של סורסינג, שזה משהו אני קצת אולי אתחיל להתעסק בזה עכשיו, עד ייצוג של חברות, מחירות, פיתוח עסקי וכן הלאה, או המלצות לגבי אוכל וכאלה, אם אתם רוצים. יש לי, בזה יש לי כבר לפחות, אני עובד כבר על הפוסט-דוקטורט שלי בענייני אוכל, אוכל בטיואן, כן.
הבנתי. אין לי מושג בזה, אבל אני צריך להגיע לשם.
נשמח, מוזמן.
המון המון תודה. חבר'ה, כמו תמיד, שיתופים, מה אתם חושבים, מה אנחנו צריכים לשפר, איזה עוד נושאים אתם רוצים שניגע עם ארז בהמשך, שנעשה בפרקים בנוסף, לשתף, להגיב ותגידו לנו מה אתם חושבים, וזהו. תודה רבה לכם, להתראות.